פרק כ', מלאכים א' פרק כ'.
אפשר להגביה את זה אם אתה רוצה.
אפשר להגביה? מלאכים א' פרק כ'. סיימנו פעם שעברה את מעמד הר חורב, ואליהו פוגש את אלישע. כבר פעם קודמת תיארתי שאני לא בטוח מתי קרה המעמד הזה. קשה מבחינת תזמון מתי הוא קרה. לפחות בפסוקים יש רמז שהוא קרה לפני הפרק שלנו. תכף נראה בהמשך את הרמז הזה, אבל בואו נקרא קודם את הסיפור שלנו. תוך כדי זה נשאר כמה שאלות וננסה לענות עליהם אחר כך. ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו ו32 מלך איתו וסוס ורכב ויעל ויצר על שומרון וילחם בה. טוב, זה פסוק מאוד מאוד מוזר. מה הרקע? איך פתאום אחאב, שלפחות חזל תפסו אותו כמלך העולם, שלושה מלכים שמלכו בכיפה, אחאב אחד מהם, חזל גם לא סתם אומרים את זה, חזל מסתמכים פה על פסוקים, חזל מסתמכים על הפסוקים שאומר עובדיה, חי השם אלוקיך, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, ואמרו עין, והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאיך, חזל אומרים, משביע רק מי שבידו להשביע, סימן שאחאב היה משל בכיפה. האמת היא שגם המשך הפסוקים פה נראה בהמשך שכנראה אחאב כן היה מלך גדול, ואיך פתאום, לאיפה זה נעלם? בן הדד קובץ את כל חילו ויעל ויצר על שומרון וילחם בה, מאיפה זה מתחיל באמת? נראה בהמשך שגם לא מדובר עדיין שהוא צר ממש על שומרון, אלא עולה במגמה לצור על שומרון. על כל פנים, לאיפה נעלם הצבא הגדול של אחאב, זה שאלה מאוד גדולה. יש פה כמה אפשרויות לענות עליה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה, אל שומרון, ויומר לו, כן, אז ויצר על שומרון, כנראה שזה אולי לא לגמרי זהה למילה העירה, ואולי זה פעם ראשונה שאפשר לדבר על שומרון כאזור ולא רק כעיר. ויומר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כי דברך אדוני המלך, לך אנוכי וכל אשר לי. איזה שפיפות קומה נוראית. כי דברך אדוני המלך, כן. לך אני וכל אשר לי. וישובו המלאכים, ואמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור כספך וזבך ונשיך ובניך לי תיתן, כי אם כעת מחר אשלח את עבדה אליך, וחיפשו את ביתך ואת ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו וידם ולקחו. אין, זה השלב השני של המסע ומתן. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ואומר, דאו נא וראו, כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבני ולכספי ולזבי, ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובה. זה ממש תמוה. מה השתנה בדרישה של בן הדד בשלב השני למה שהוא דרש בשלב הראשון? בשלב הראשון הוא כבר אמר, כספך וזבך, נשיך ובניך הטובים לי הם, ואחאב הסכים, ואז הוא שולח הוראות ביצוע, כן? כעת מחר אשלח את עבדה אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, ויחמו לכל מחמד עיניך, ישימו בידם ולקחו.
מה
נשמע אותי?
הוא לא רוצה, בתיאוריה הוא מסכים, אבל לא...
מה, כאילו פתאום זה נעשה תוך יום אחד, זה נעשה ביצוע, ואז כאילו זה מפחיד אותו?
לכאורה...
או הזקנים הם אלה ש...
לא,
לכאורה,
הבדל שבפעם
הראשונה
זה אחאב צריך לשלוח
מעצמו
אל...
ההבדל זה מי יבחר, כאילו. הוויכוח הוא על מי יבחר, ואז אחאב מכנס את הזקנים, ואומר, לא, לבחור זה לא. שהוא יבחר זה לא מקובל עליהם. אין, מה זה? דעו נא וראו, כי ראה זה מבקש. כי שלח אליי לנשי ולבני ולכספי וזוי, ולא מנעתי ממנו. בספר מתתיהו מציע פה פירוש, מקדמוניות, אז הוא כותב שההבדל... זה שבפעם הראשונה בן הדד דרש רק את הדברים הפרטיים של אחאב, וזה אחאב מוכן. אחאב מוכן לוותר על כל מה שיש לו, אין לו בעיה, אבל דברים של אנשים אחרים זה הוא לא מוכן. והאמת היא שיש רמיזה לזה, למרות שאני לא חושב שזה הפשט, אבל יש רמיזה להיבט הזה. תסתכלו שבפעם הראשונה כתוב כספך וזבך ונשיך ובניך, והפעם השנייה כתוב, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך. וכשאחאב מדבר, הוא אומר, דעו נא וראו, כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי, הכל שלי, ולא מנעתי ממנו. כן? והפעם השנייה, למה הוא שולח להתייעץ עם הזקנים והעם? כי עכשיו על מה מדובר? גם על שלהם. כן, אז יכול להיות, זה ההצעה של יוסף בן מתתיהו. הרד"ק מציע פה משהו אחר, נראה אחר כך. ויאמרו אליו כל הסגנים וכל העם, אל תשמע ולא תובב, ויאמר למלכי ואל הדד, אמרו לאדוני המלך, עדיין סירוב מנומס, לאדוני המלך, כל אשר שלחת לעבדך בראשונה אעשה, זה אני מוכן, פעם ראשונה. והדבר הזה, מה ששלחת הפעם השנייה, לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים וישיבו דבר, וישלח אליו בן הדד ויאמר, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו, אנחנו מכירים את הציטוט הזה מאיזבל. אם יספוק עפר שומרון, לשאלים לכל העם אשר ברגלי. כן, הפרק הזה הנפיק כמה ביטויים ידועים, אז זה אחד מהם. כן, אם יספוק עפר שומרון, לשאלים לכל העם אשר ברגלי, אז יש פה כמה אפשרויות לפרש את זה. אפשרות ראשונה, איך אתם מבינים? אם יספוק עפר שומרון,
אין מספיק מקום לכל החיילים שלי לעמוד שם.
כן, אז יש, כן, הדעת מקרא כותב כך נראה לי, שאין מספיק לכל החיילים זה, אבל יש פה קצת, הוא מוסיף עוד נקודה אחת. דבר ראשון, הפשוט יספוק, אם יספיק, האפר ושומרון, לשאלים, שאלים זה דור משמעי, יש שמפרשים לשאלים צעדים, כן, שלא יוכלו, אין מקום, כן? או, כן, הרד"ק מביא, אם רק אין מספיק אדמה להידבק לסוליות של הרגליים שלהם. כן, זה הפירוש הראשון שהרד"ק מביא פה. לכל העם אשר ברגליים, כלומר, כמות החיילים שיש לי עצומה. הפירוש השני שהוא מביא שלשאלים, זה אגרופים, כלומר אם כל אחד לוקח אגרוף של אדמה וזורק, לא אין מספיק אדמה בשומרון. כן, מי מדד בשעולו מים? אז הוא אומר ששעל זה אגרוף.
זה די, כי האדמה שם עם הרבה סלעים, אז
כאילו. מה, בשומרון? כן, אז זה באמת ה... אז יוסף בן מתתיהו אומר שאם יספוק עפר שומרון זה שאם כל חייל שלי ייקח קצת אדמה וישים אותה, אז יהיה מצור על שומרון, יהיה סוללה מסביב לשומרון, זה קצת פחות נכנס בפסוק, זה יותר מוכר לנו בביטויים דומים שישעיהו אומר על סנחריב, כן? שכל חייל יזרוק אבן, על איזה ידע אבן, בסדר? כן. אז על ירושלים, אבל זה, בכל אופן, כן, יכול להיות, עם כיוון הדעת מקרא, אפר שומרון זה כאילו איך שהעיר תראה אחרי שאני אחריב אותה, כן? אם יספוק אפר שומרון, אחרי שאני אחריב אותה, כן, זה לא יהיה מקום לכל המסדר ניצחון שאני אעשה שם, לכל העם אשר ברגלי. לא משנה איך שלא יהיה, זה הנושא מובן, כן? יש פה כמות החיילים שלי אינה עומדת ב... כן, אתה לא תעמוד בה. ויען מלך ישראל ויאמר, דברו, אל יתהלל חוגר כי מפתח. כן, משפט יפה. אז גם הנה עוד עונה לו באיזה פתגם. אל יתהלל חוגר. חוגר זה זה ששם את החגורה של החרב. כן, יש חגורה עם הנדן, וכמפתח, זה שמוריד את החגורה בסוף. מה זה דברו?
דברו, כן.
אז זהו, יש פה שתי אפשרויות לפרש. אפשרות ראשונה, תמשיך לדבר, כן? ניפגש בשדה הקרב. זה דברו, בסדר, אתה תדבר ואני ניפגש במלחמה. אל יתהלל חוגר כמפתח, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהדברו הזה הוא במקום אמרו לאדוני המלך. כן, עד עכשיו הוא אמר לשליחים, אמרו לאדוני המלך, ועכשיו הוא אומר, אומר להם, דברו. כן, הוא כבר לא פונה אליו בצורה מכובדת, אלא, כן, תגידו. לא משנה.
מפתח
זה מי שמוריד
את ה...
מה?
מפתח זה מי שמוריד את ה...
מפתח זה זה כן, זה שפותח.
מה יש את הרעש בפתאום
הבא? זהו, זה בדיוק השאלה. שאלה, לא ענינו כרגע, אבל יש איזשהו שינוי. בהתחלה אחאב מסכים.
הוא מתרפס.
בשלב השני יש סירוב עדיין כנוע, ובשלב השלישי הוא מתמלא גאווה לאומית, נכון? ככה משמע. הוא לא יודע אם גאווה לאומית, בכל אופן עונה בזה, ניפגש בשדה הקרב.
ההבדל זה הספר תורה, לא?
מצוין. אז חז"ל אומרים, כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. כן, וחז"ל אומרים שזה הכוונה לספר תורה. אגב, המדרש שם אומר שמחמד עיניך, כל הרבה דברים קרויים מחמד. אבל כאן הכוונה לספר תורה. למה, איזה מילה יותר משכה אותם? מה? זה יכול שהפסוק שם מביא את המילה מחמד, הנחמדים מזהב ומפז רב, אבל גם הפסוקים, חז"ל מביאים שם פסוקים שגם נשים קרויות מחמד, וגם כסף וזהב קרויים מחמד. מה המילה פה? המילה שמשכה את חז"ל זה? עיניך. מכירים מקרה דומה שחזן אומרים שמישהו רוצה לקחת משהו לעם ישראל, חזן אומרים שזה ספר תורה? גם כן, עוד סיפור על מלך שרצה משהו ספציפי מעם ישראל, חז"ל אומרים, רצה ספר, רצה את התורה.
אם הרב אומר אליהם, זה כנראה מקרה עם המון, אבל...
נכון. חז"ל רומזים, חז"ל אומרים על נחש ההמוני גם. ועם כל העין ימין, חז"ל אומרים שזה התורה.
אבל למה הכל אחד אז?
מה?
למה הכל אחד שכתב את התורה?
ש? לא, בסדר, אז כן, חז"ל כמובן, אז עוד פעם, חז"ל לא באים לצייר מה היה, כאילו, באים לצייר את המשמעות. כנראה שחז"ל, גם כאן, לא באים להגיד שמחמד עיניך, מלך הרם דיבר בקודים והתכוון לספר תורה. אלא שיש פה איזה משהו שקרה, אנחנו לא הבנו עדיין, לא פתרנו עדיין את ההבדל בין שני הדברים, אבל ודאי שהמעבר בין השלב הראשון לשני הוא כנראה מסמל את התורה באיזשהו מקום. כן. מה?
באמת, אחרי השיחה,
כאילו רואים
את השינוי, מתחיל אחרי השיחה עם הזקנים פתאום.
נכון.
שאמרו לו, לא,
לא, אבל כבר אז, אין ספק אבל שכבר לפני כן יש שינוי. עצם זה שהוא קורא לזקנים, נכון? דעו נאורו כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי, כלומר, קודם הוא שלח אליי והסכמתי. כלומר, אחאב בעצמו כבר אומר, יש משהו שאליו שהוא הקו האדום שלי. אותו אני לא מוכן. כלומר, זה עוד לפני שהוא שואל את הזקנים. הזקנים הם אלה שנותנים לו את הגב. כן, אבל זה נכון, אבל... אז יוסף בן מתתיהו אומר, הקו האדום, אחאב מוכן לתת את כל מה ששלו. מה ששל אחרים הוא לא מוכן לתת. זה מאוד לאומי, זו אמירה מאוד יפה. כן? יש עוד הצעות פה, אז מפרשים, אז אנחנו נראה אחר כך. בכל אופן, אז דברו, אל יתעלל חוגר כי מפתח, והיא כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלכים בסוכות, ויאמר אל עבדיו, שימו וישימו עליי. כן, אז והיא כשמוע את הדבר הזה, כשבן הדד שומע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלכים בסוכות, זה מאוד מדגש פה, והוא. ויאמר אל עבדיו, שימו וישימו עליי. אז בן הדד מוזכר כמה פעמים בפרק, ותמיד הוא מוזכר בשמו. ובן הדד, קבץ, וישלח מלאכים, כה אמר בן הדד, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, ופסוק קודם כתוב, וישלח אליו בן הדד, ואז אחרי שאחאב אומר לו, אל יתן לך חוגר כי מפתח, אז לא כתוב אפילו מי שומע. והיא כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלאכים בסוכות, ואומר אל עבדיו, שימו וישימו עליי. כן, אז הוא נהפך להוא, סתם זה נקודה מעניינת. מה זה בסוכות?
מלחמה.
יפה, אז באמת אפשרות פשוטה, הכי פשוט זה סוכות מלחמה, יש פה הצעה מאוד מאוד מעניינת של חוקר אחד, דווקא לא מחוקרי, מפרשי המקרא, לא מפרשי התנ"ך, חוקר בשם יבין, שכתב מאמר מאוד יפה גם על זה וגם על עוד מלחמה של יואב נגד עמון, והוא טוען שבסוכות זה שם של מקום. כדאי מאוד לקרוא את המאמר, בכל אופן זה מעניין, כן, הוא והמלכים בסוכות, זה מסביר כמה דברים פה בפרק. אם זה סוכות זה שם של מקום שנמצא בעמק סוכות, כולם יודעים איפה עמק סוכות, נכון? עמק סוכות יודעים איפה שדמות מחולה, נכון? מצד שני, כשאתם נוסעים פעם על הכביש ממש, לבקעה, תסתכלו הצד השני, כן? יש, מתחת לשדמות מחולה יש ממש, מדרום לשדמות מחולה יש... גבעה שעליה יש מוצב שכתוב עליו ברווז. תראה מי אתם פה? היית פעם?
יש שם
הצבא הידע? כשאתה מסתכל מברווז למטה מתחתיך יש שם את הגשר הישן, גשר אדם הישן. גשר אדם, גשר על הירדן שעדיין קיים, היום קצת העבירו אותו טיפה דרומה, גשר אדם על שם העיר אדם, שהייתה שם עיר קדומה מתקופת התנ"ך, מוזכרת בספר יהושע כמה פעמים. מה? לא הבנתי.
למה
אתה מוצא? זה מוצרי, קשה למוצב ברובה, זה לא קשור. אתם יודעים, זה לא קשור לשיעור, אבל יש רצף של מוצבים. מצפון לדרום, לפי סדר א' ב', כולם משמות של ציפורים. מוצב השני, מוצב ברובה. לפי א' ב'. בה' לא מצאו. אני לא חשוב על הוד. כתוב הציפור. דמיון שלה. לא משנה, תהיו שם פעם, זה מעניין, יש שם הרבה דברים נחמדים. מעיין, יש שם מעיין אחד שנמצא ממש מעבר לגדר.
נכון, מהסוכות?
לא.
מעבר לגדר.
הסוכות נמצא בצד שלה.
לא,
הסוכות. יש, אין גבול, תהיו, ממש.
אה, אני מכיר את זה גם.
מעבר, חבר'ה, פעם אחת שחיתי בו, זה מעיין, עם מים כחולים, חבל הזמן.
אפשר
לעבור
שם
כבר? מי שחייל במוצב. יש את המפתח של הגדר. הרי זה לא הגבול, הגבול הוא הירדן. סוף הדרך.
בפלס
של הדבר? מה?
לא.
זה עדיין אצלנו. אבל מעבר לגדר. בין הגדר לירדן. לא משנה, זה לא קשור לשיעור. כן. באמת, אבל היה לנו עם חולים מדהימים.
כל האזור שם.
עם הפן קטן אפילו ליד. סוף הדרך. לענייננו. אז עמק סוכות הוא עמק בצד השני של הירדן, כן? העיר סוכות נמצאת שם, היא נקראת גם היום דיר אללה. הירושלמי קורא לה תרעלה. היה שם מקום שנקרא תרעלה, הערבים העבירו את זה לדיר אללה. והיא נמצאת שם גם היום, אם אתם תעשו פעם טיול בירדן, אפשר לעצור שם. אתר תל שנמצא שם עד היום, תל סוכות. ואזור מאוד מאוד פורה, צומת מרכזי מאוד, אם מסתכלים על ארץ ישראל המערבית והמזרחית כגוש אחד. וכנראה שהוא מצא, ומציע שזה היה נקודת החנייה של הרבה צבאות, זה גם די הגיוני, זה מקום מאוד טוב. ואפשר לה, הוא צומת מרכזי, אפשר להגיע ממנו בקלות לכל מקום.
לא חבל מכל הערים
מסביב,
לא? אתה רוצה את החפק כאילו מקום גבוה, לא?
כן, אני מסכים איתך שזה לא מקום להגנה טובה, אבל הוא פתוח מאוד, מקום פתוח, אי אפשר להפתיע אותך במקום הזה. מאוד פתוח, מאוד פורה, ומאפשר הגעה מהירה לכל מקום. מירושלים, שכם, כמעט לכל מקום יש שם הזה. תחשבו, תחשבו על הדרכים.
זה מקביל לשכם?
לא, העלייה לשכם היא דרך נחל תרצה. זה קשור אולי להמשך, הוא טוען שזה קשור להמשך. טוב, בכל אופן לזום מציע שבסוכות זה שם של מקום אפשרי, אנחנו איננו יודעים, וכן, זה די הגיוני, אני רק אציין שמצאו, יש פסוקים במלכים שמתארים שבן הדד שם מצור על... איך קוראים לזה? על גת, הפלישתית. ומצאו את המערכת מצור הזאת בחפירות, זה מערכת מצור ענקית. כלומר, הערמים ידעו לעבוד, ידעו להטיל מצור. כאן עוד משמע שהם עוד לא הטילו בהתחלת המצור, ורק עכשיו שהוא אומר שימו וישימו, וגם כל הוישלח וישלח וזה, זה אולי באמת מתאר שהצבא הארמי עדיין לא נמצא ממש על העיר, אלא רק יושב, רק מאיים על העיר. בכל אופן כאן הוא אומר שימו וישימו על העיר, ואז מתחיל המצור, והנה נביא אחד, אליהו הנביא לא נמצא פה, אנחנו כולנו מבינים שהוא כבר פוטר, לכן הוא אולי עוד לא פה, אבל אחר כך כן יפגוש אותו. טוב. הנה נביא אחד ניגש אל זה מאוד, זו שאלה, אחר כך גם מזהים אותו, נדבר על זה אולי בסוף הפרק. הנה נביא אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל, ויאמר, כה אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה, הנני נותנו בידך היום, וידעת כי אני אדוני. ויאמר אחאב, פעם יחידה בכל הפרק שאחאב קרוי אחאב, כל הזמן קרוי אחאב מלך ישראל, או מלך ישראל, ופה, ויאמר אחאב, במי? ויאמר כה אמר אדוני בנערי שרי המדינות. תמוה מאוד מי זה האנשים האלה, אבל ננסה עוד מעט להציע פה משהו. ויאמר מי אסור המלחמה? ויאמר אתה. אתה, כן, אתה תתחיל את המלחמה, זה גם שאלה מאוד מוזרה. מה זאת אומרת מי אסור המלחמה? ומה התשובה? ויפקוד את נערי שרי המדינות והיו 232. ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל, 7,000.
למה זה ככה? כאילו,
מאות
ואז
אחד אותו... 230? טוב, זה יכול להיות שזה...
232,
200, כן, אז יכול להיות שיש פה... יכול להיות שיש פה איזה משחק עם ה-32 של בן הדד, אבל אני לא יודע באמת למה זה, כאילו, 232, 230. בכל אופן, נראה לי יותר קשה גם מי בכלל הם האנשים האלה ומה הם זה, מה הרעיון בדווקא אותם. בכל אופן, אחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל, 7,000, הכוונה לא אנשים, נשים וטף, אלא 7,000 לוחמים. עכשיו, זה מוכר לנו המספר הזה, מוכר לנו מהפרק הקודם, נכון? וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חרו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. כן, זה מוכר, מספר מוכר. הנה, זה באמת קרה. איך זה קרה? זה שאלה. ויצאו בצהריים, ובן הדד שותה שיקור בסוכות, הוא והמלכים, 32 מלך עוזר אותו, זה שבכלל פסוק מאוד מוזר, הם יוצאים באמצע היום, בצהריים, בן הדד, כן, שותה שיקור בסוכות, הוא והמלכים, 32 מלך עוזר אותו, זה ממש מצחיק, כן, מה זה 32 מלך עוזר אותו, במה הם עזרו לו? כן, איפה משמע שהם היה, עזרה העיקרית הייתה בלשתות איתו, כן, ולכן זה כתוב אותו, כי אחרת היה כבר אפשר לכתוב את זה בפסוק הקודם, שזה הוזכר בפסוק הראשון של הפרק.
נכון,
בדרך כלל
כשמדברים על מדינה, מדברים על מחוז,
כבר
פעמים.
בהקשר, מה שכתוב, המדינות כאן. כן, אנחנו...
אז אפשר להגיד, זה כמו עם הנערים, עם אבנר ויואב, אפשר...
אצל אחאב, אתה אומר.
כן.
כן, לא אפשר, כן, אפשר להגיד
שזה
אולי איזה משמר מלכותי איכותי.
אז זה אנחנו בדיוק נדבר על זה. זה נכון, זה הצעה שהגיונית, יש פה שתי אפשרויות ודאי, אבל בכיוון הזה של זה, אגב, שרי, כן, שרי המדינות, נראה עוד מעט מציע באמת. ויצאו נערי שרי המדינות בראשונה, אז הם יצאו בצהריים, וישלח בן הדד ויגידו לו למור, אנשים יצאו משומרון. ויאמר, אם לשלום יצאו, תפסום חיים. ואם למלחמה יצאו, חיים תפסום. ממש, יפה, אני גם קראתי את זה ככה, אמרתי, כן. זה באמת, המלבים פה עושה דיוק מאוד יפה. המלבים אומר שאפשר, שתמיד הוא מדגיש את החלק, מה שראשון זה החלק החידושי שבעניין, החידוש. אם לשלום, תפסום חיים, כן? הרגש הוא לתפוס אותם. כן? ואם למלחמה, חיים תפסום, לא להרוג אותם. אבל אני חושב שבאמת הפשט הוא, כמו שאתם אמרתם, כן? הוא מנפיק לנו עוד פה איזה אמרת כנף שיצאה מפה של שיקור, כן? ואלה יצאו מן העיר, נערי שרי המדינות והחיל אשר אחריהם, כלומר הם יוצאים, הם יוצאים ראשונים ומתחיל ואחריהם יוצא החיל, 7,000 איש, ויקו איש אישו, וינוסו ארם וירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים, ויצא מלך ישראל ויך את הסוס ואת הרחב, ויקה בארם מכה גדולה, רק הערה, אם עכשיו יוצא מלך ישראל, אז הוא לא עושה את מה שהנביא אמר לו. הנביא אמר שמי יצא, מי יהיה ראשון, מי יאסור המלחמה, ויאמר, אתה. כלומר, אחריו היה אמור לאסור את המלחמה. בפועל, הוא בסוף יוצא, ויצא מלך ישראל, ויך את הסוס ואת הרחב, ויקה בארם מכה גדולה. ויגש הנביא אל מלך ישראל, ויאמר לו, לך יתחזק, ודע וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה, מלך ארם עולה עליך. טוב, בוא נעצור פה, בסוף הסיפור של הקרב הראשון. וננסה קצת להסביר מה קורה פה. אז יש פה שני רקעים שצריך להבין. דבר ראשון, הרקע באופן כללי בין מערכות ישראל וארם. היחסים ישראל וארם מתחילים בתקופת שאול. על שאול כתוב שהוא בשמואל א', בפרק י' ג', שמתואר את כל המלחמות ששאול עשה, אז מתואר ששאול נלחם ובמלכי צובה. לא כתוב עדיין ארם, כתוב במלכי צובה, וזו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את המלחמה בארם. האמת היא שיש מלחמה ראשונית בארם שמופיעה בתחילת ספר שופטים. מי? איזה שופט נלחם בארם? עתניאל, כן. עתניאל השופט הראשון נלחם בארם. הוא בארם נהריים, כן? קושן רשתיים מלך ארם נהריים. אבל זה ארם נהריים, זה ממש רחוק. ובתקופת שאול מלכי צובה עדיין לא נקראים ארם. כשדוד כבר נלחם בארם, אנחנו רואים שיש כמה מדינות שנקראות ארם. יש ארם צובה, ופוגש את ארם הדזר, וארם דמשק, וכבר לאט לאט הישות המדינית הזאת שנקראת ארם, היא נהפכת לכמה וכמה מדינות שדוד נלחם בהם, ומנצח אותם דרך אגב, ושולט בהם, כן? הוא שם בהם נציבים בארם. הוא מנצח אותם בצורה כמעט סופית, ושם נציבים בארם, זה מחזיק בערך דור עד תקופת שלמה. מה קורה בתקופת שלמה בארם? יש, מי כאן? רזון בן אלידה, שהוא היה אחד הסתנים של שלמה, הוא בורח, כן, 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 ומקים איזה גדוד, ובהמשך הוא משתלט על ארם, ומתחילים להציק לעם ישראל, וככה קמה מדינה ארמית מצפון, חוזרת להיות מדינה ארמית מצפון, שמציקה לעם ישראל. הפעם הבאה שאנחנו פוגשים את ארם, זה בתקופת בעשה. אם אתם זוכרים, זה דבר שדיברנו בשעה שעברה, אז כשבעשה עולה על עשה, כן? כשבעשה עולה על עשה, אז עשה שולח למלך ארם שהוא יכבוש, שהוא יתקוף את בעשה מצפון, וזה קורה, והוא כובש את איון ואת נפתלי, כן? הוא כובש בצפון ישראל, וכתוצאה מזה בעשה נסוג, ועשה מצליח להחזיר את הזה, ואנחנו כבר רואים שיש מערכת של איזונים. כלומר, הלחץ, כשהלך ארם לוחצת על ישראל, אז זה מאפשר בעצם ליהודה, למשל, לפתוח יותר. ובהמשך, הפעם הבאה שאנחנו פוגשים את ארם זה פה אצלנו. האמת היא שכשקוראים פה את הפסוקים, נקרא בהמשך הפרק, שרואים שכבר כנראה עמרי נלחם בארם, והאמת היא כנראה לא בהצלחה גדולה, כי מלך ארם, בן הדד, יגיד לאחיו, וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי, כן? איך זה הולך שם? הוא אומר, בחוצר תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון. ויאמר אליו הערים אשר לקח אבי מאת אביך, אשיב וחוצר תשים לך בדמשק. כלומר, אז כנראה שהרם ניצחו את עומרי, אם כי יכול להיות שאבי ואביך זה יכול להיות עוד מתכוון לבעשה, זה גם יכול להיות, למרות שהוא לא אב הביולוגי שלו. אפשרי. זה הרקע לארם. אבל כדי להבין מה קורה עם ארם ביחסי ארם ישראל, אגב, מעכשיו, מהרגע הזה עם אחאב, עד בעצם סופה של ממלכת ישראל, ארם וישראל כל הזמן מתנגשויות. לפעמים ארם עולה, לפעמים ישראל עולה, אבל כל הזמן מתנגשויות. אבל חייבים להבין בשביל זה את הרקע האזורי. אי אפשר בלי להבין את הרקע האזורי. והרקע האזורי הוא שיש עוד ממלכה ברקע. הממלכה שברקע, ועליה אותה לא מרגיש, אנחנו מרגישים אותה ולא שומעים עליה כאן בפסוקים, זו ממלכת אשור. ממלכת אשור גובלת בארם מצפון, כן? באזור טורקיה של היום, מזרח טורקיה של היום, זו ממלכה שהיא כוח עולה. היא כוח עולה, וכאשר היא לוחצת על ארם מצפון, מי שמרוויח מזה? ישראל. כן. וכאשר הלחץ האשורי יורד, מי שמפסיד מזה זה עם ישראל, כי אז הארמים מתחזקים ולוחצים על ישראל. זה ברקע. ואת זה אני אספר לכם כי כדי להבין פה את הפרק, יש רקע היסטורי שהוא לא כתוב בתנ"ך. התנ"ך מדלג על איזה קרב היסטורי אגב מאוד מאוד חשוב, שנערך, אנחנו יודעים את זה מהארכיאולוגיה. כן? ואולי הוא מסביר פה כמה דברים בפרק, הוא כן אפשר אולי לקרוא אותו בין השורות. הקרב הזה נקרא קרב קרקר. קרב קרקר נערך, אולי שמעתם, נערך בסוף המאה התשיעית, לקראת סוף המאה התשיעית. ככה מקובל היום לתארך, סליחה על התאריכים הלועזיים. והוא נערך בין שלמנסר השלישי, מלך אשור, לקואליציה של 12 מלכים. אשור יש לה שאיפות התפשטות. כלפי המזרח התיכון, ברור שכלפי, בייחוד, כלפי אזור ישראל ויהודה, שהוא האזור שהוא מקשר בעצם לכיוון מצרים, כן, זה אזור שכולם לוטשים אליו את עיניים, בעצם שולט על נקודה מסחרית מאוד מאוד חזקה, כולל הפניקים בצפון, ועומדת מול שלמנסר קואליציה מאוד מאוד גדולה של 12 מלכים, בראש הקואליציה, כל מה שאני אספר מצאו כתוב בכתובת שנקראת כתובת שלמנסר, באשור, כן? ושם הוא כותב, הוא מונה שם את כל המלכים שעמדו מולו, בראש הקואליציה עומד אחאב, אחאב מלך ישראל, עם 2,000 רכב. 2,000 רכב זה יותר ממה שהביאו כל שאר המלכים שהיו בקואליציה. עוד 11 מלכים. ו10,000 חיילים, זה מה שמתואר שהוא שולח לקרב הזה, קרב מאוד מאוד גדול, את תוצאותיו אנחנו לא יודעים בדיוק, שלמנסר והכתובת שלו טוען שהוא ניצח, כן? אבל כן, זה לא אומר שום דבר, כמובן, זה כמו שנשאל מי ניצח מלחמת לבנון השנייה. כן? תלוי את מי שואלים. שלמנסר טוען שהוא ניצח, אבל העובדות הן שצבא אשור נסוג מהאזור וחוזר לפה רק אחרי 100 שנה. רק עם חורבן, כשהוא מחריב את ממלכת ישראל, וגם אז את ארם, אגב, לפני ממלכת ישראל הוא גם כובש את ארם באותה הזדמנות, כן? במסע צבאי שהוא עורך לכאן. בכל אופן, אז יכול להיות שהוא ניצח, סוג של ניצחון פירוס כזה, כן? ניצחון שלא השתלם ובעצם עצר את ההתקדמות האשורית. אנחנו לא יודעים לגבי אחאב מהי התוצאות, התנ"ך לא מספר, התנ"ך לא מספר, לא ספר היסטוריה, אבל לא בא להגיד על הקרבות שהיו, אלא בא לספר מה שחשוב מבחינתנו, זה את ההיסטוריה הרוחנית, כן? את ההתמודדויות הרוחניות. בכל אופן, עצם זה שארם עכשיו מאיימים על ישראל, זה אולי הרקע. זה קשור להבנה שיש את זה ברקע. וזה קשור אולי גם... מה?
של הקואליציה, נגיד אשור. זה לפני הקרב הזה או אחרי?
לא, ודאי לפני הקרב הזה. כן, ודאי לפני הקרב הזה, ואולי זה הסיבה שנשארו 7,000 איש.
לא, בעצם בגלל שעכשיו נטרלו בעצם את השיעור, אז עכשיו יש להם...
ניתן דוגמה מעולמנו, אבל אתם תראו שזה הרבה פעמים קורה בהיסטוריה. מלחמת העולם השנייה זה הדוגמה הכי קלאסית לזה. מלחמת העולם השנייה נלחמים מול גרמניה, רוסיה מצד אחד, בריטניה עם עוד כמה בעלות ברית קטנות באירופה, וארצות הברית. מי המרוויחה הגדולה מהמלחמה? ארצות הברית. עד עכשיו, עד לפני 5 שנים, ארצות הברית שלטה בעצם במרחב העולמי בגלל הניצחון ההוא. בסדר? בגלל שרוסיה הקיזה את דמה, 20 מיליון רוסים, חצי רוסיה שרופה, כן? בריטניה ואירופה שהקיזו את דמה, אחד נגד השני. ארצות הברית שהצטרפה בסוף, לקראת סוף המלחמה לניצחון, כשכולם כבר היו עייפים, כתפה את פירות הניצחון, לא ניזוקה כמעט בכלל, למעט איזה אונייה שתיים שטבעו, כן? איזה נמל ימי באזור הוואי, או כאילו, באמת, כלום. כמעט לא ניזוקה, ובעצם 50 שנה של שליטה כמעצמת על, זה מה שארצות הברית הרוויחה, ועכשיו הסינים עולים, עברו 50 שנה, השפעות המלחמה יורדות, הגרמנים שוב עולים, כן, והרוסים שוב רוצים, וכן הלאה, כן, זה קלאסי, אז זה אותו דבר כאן. יש, משלבים כוחות נגד גורם שלישי חזק, אחריו עומד בראש הקואליציה, ייתכן שהוא זה שחוטף הכי חזק, ייתכן, אנחנו לא יודעים, בכל אופן, אין ספק שהוא ודאי נשאר פה עם 7,000 חיילים, וזה כתוב במפורש, ואין ספק שהצבא הארמי מתפנה מעיסוקיו להילחם בדרום. זה אומר שאין עליו לחץ מצפון. אז הארמים מנצלים את ההזדמנות להרחיב את שליטתם דרומה ואת חלשות אחאב. ייתכן כן, באיזשהו מקום שזה העונש שעליו רמז אליהו, כן? וישארתי אחאב 7,000 איש, כל הברכיים. רש"י אומר ככה, רש"י אומר שה7,000 שהוזכרו שם זה ה7,000 שמוזכרים כאן. זה העונש, כן? אז העונש קרה בעצם בזה שהקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה שלו, כמו שאליהו דרש, מסיר את ההשגחה שלו, וזה מה שקורה, קו קרקר, אמרתי, אפשרי. אם לא ככה, צריך להסביר באמת שהצבא של אחאב הלך לאיבוד במהלך שנות הרעב. שלוש שנות רעב, לא מאפשרות להחזיק צבא, מחירים מאוד מאוד עולים, מחירי ה... זה גם זה מה שראינו שאחאב אומר, מחיי סוס ופרם, הצבא של אחאב מתפזר, כן, מדינה אחרי 3 שנות רעב, זה לא כמו היום שיש מוביל ארצי. יש רעב, אין חיטה, אין מיסים, אין אוכל לצבא, אין כסף לשלם לצבא, אין צבא. נשארים 7,000 איש, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל. אני רק אעיר הערה על הקטע הזה של כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, אין פלא שהם אלה שנשארים. אין? כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, לא בגלל שהם יותר חסינים, אלא כמו שרואים בגדעון, כן, המפרשים בגדעון, זוכרים את בגדעון, איך הוא מודק את ה-300 מלקקים? כן, מי קורע כשהוא שותה ומי לא. זה לא בגלל שמי שרגיל לכרוע לבעל, אז כאילו, או לה, כן, אז הוא קורע ושותה. אלא בגלל שמי שקורע, באותו רגע והוא שותה בלי להסתכל, הוא בעצם מפקיר שמירה. מי שמערים את המים אל היד, אז הוא חייל טוב, נכון? אז איך זה קשור לזה שהם היו 300 איש שגם היו עובדי השם יותר? כן, אז כנראה, אני אומר את ההסבר שנראה לי, כן, אבל כמו שמעתי מהרב מדן, נראה לי שזה באמת אותו עניין. כלומר, החייל הטוב הוא החייל שגם בזמן, כן, גם בזמן מצוקה, שכל עם ישראל עובד עבודה זרה, הוא לא מוותר על העקרונות שלו, והוא נשאר נאמן לאלוקי ישראל, הוא החייל הטוב שגם כשהוא צמא מאוד, הוא לא מוותר על העקרונות שלו ונשאר חייל טוב, כן, הוא לא שובר שמירה. מתוך עיקרון, הוא חייל שיש לו עקרונות. מי שיש לו עקרונות, אז הוא יש לו עקרונות כאן, יש לו עקרונות תמיד. כאן זה ודאי הרבה יותר בולט, כן, ששבעת אלפים האיש שהם הברכיים אשר לא קראו לבעל, הם 7,000 איש שלמרות שיש רעב, והמלך לא משלם להם משכורת ואין מה לאכול, הם אלה שנשארים עם המלך. כן, הם אותם אנשים, כן, עם עקרונות. אז ייתכן, הצעה לא חייבים לקבל. בכל אופן, אז יש, כן, ואז זה מאוד מתאים, כן, זה הם הצבא האמוני של אחאב. זה הרקע. אז זה הרקע גם מבחינה היסטורית וגם מבחינת ארם, מלחמות ארם. ובאמת, אז כל עוד אשור לא יהיו פה באזור, ואשור נסוגים לכ-100 שנה, אז ישראל וארם המשיכו הם להיאבק אחת בשנייה ולהחליש אחת את השנייה, וכשהם יהיו מספיק חלשות אחרי שהם יתישו את הכוח אחת של השנייה, אשור תחזור ותכבוש את שניהם, וזה ייגמר הסיפור.
זה קשור לזה שאשור חס מגיע ליהודה?
ש?
מחזקיה,
שאשור מגיע ליהודה. אשור מגיע ליהודה אחרי שהיא כובשת את ישראל. כן. בעצם יהודה היא כאילו הכי מוגנת מצפון. על כל עוד יש לה את ישראל ואת הרם, וברגע שהן נופלות, אז כן, השלב הבא. זה אותו מסע דרך אגב. כן. זה בכמה מסעות שונים של סנחריב. וישלח מלאכים אל אחיו מלך ישראל העירה. אז כן, אז אני מציע לקרוא באמת ויעל ויצר על שומרון וילחם בה, זה על שומרון האזור, או גם אם זה העיר, זה עדיין לא מצור ממש, כמו שעולה מההמשך שהוא אומר סימו. וישלח מלאכים אל אחיו מלך ישראל העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספיך וזבך לי ובנשיך ובניך הטובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כי דברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. אומר הרד"ק פה, וזה נראה הפירוש באמת של הפשט, מה זה לך אני וכל אשר לי? אומר הרד"ק, ההבדל בין הפעם, בין החלק הראשון של המשא ומתן לחלק השני, זה שבשלב הראשון, כשהוא אומר, כל, כן, כספיך וזבך לי הוא ונשיך ובניך הטובים לי הם, איך אחאב מבין את זה? כלומר, שאתה מעכשיו תהיה בשליטתי, תצטרך לעלות מיסים וכולי, אבל הוא לא מבין שהוא צריך לתת אותם, כן? והראיה, מה עונה אחאב? לך אני. כן, הוא לא מתכוון שהוא מלך מחר לבית של בן אדם. הוא אומר, לך אני וכל אשר לי, אתה צודק, כן, אתה המלך, אנחנו, אחאב מבין שמצבו חלש, אין לו צבא חזק, בסדר, אז אתה עכשיו שולט, אנחנו נעלה לך המיסים או מה שזה לא יהיה. אומר לו, בן אדם, לא הבנת. וישוב המלאכים ואמרו, כה אמר בן אדם לאמור, לא הבנת. כי שלחתי אליך לאמור, כספיך וזמך ונשיך ובניך, מקף, לי תיתן. לא הבנת מה שאמרתי. מה ששלחתי לך לומר על כספיך, זבך, נשיך ובניך, התכוונתי לומר שתיתן לי אותם. לא שבגדול אני שולט עליך. כן, או אתה, אני יותר חזק ממך ועכשיו אתה כן, תהיה ממלכה נשלטת. כי אם כעת מחר אשלח את עבדה אליך וחיפשו את ביתך ואת בית עבדך והיה כל מחמד עיניך, ישימו עבדה מלקחו. התכוונתי בפועל, לא משהו כזה. ככה מסביר הרד"ק. זה נשמע יותר טוב בפשט של הפסוקים, וזה גם די עניוני. כלומר, זה שבאמת הדרישה שעכשיו, שזה, אתה תהיה, כן, מלך וסל שלי, מה שנקרא, כן, תחת שלטוני, זה אפשרי. הנה, אנחנו רואים שהרי היו עוד 32 מלכים שהיו מתחת לארם. אז עוד אחד. אבל הדרישה לקחת בפועל את הכסף והזהב וכולי וכל זה, זה דרישה שהיא חריגה. זה גם אותו דבר אצל נחש העמוני. כלומר, זה שהוא דורש שהם יהיו עבדים, כאילו שהם ישלמו לו מס, זה מילא. אבל הדרישה הזאת למכור כל עין ימין, זה דרישה שהיא לא מקובלת בעולם העתיק. כן, היא חריגה, היא חורגת מהכללים הרגילים. וזה, אולי לזה התכוונו חז"ל שהם אומרים שמחמד עיניך זה התורה. כן? זה כבר גובל באנטישמיות כבר. זה ש... למה דווקא לעם ישראל, כן, פתאום אתה הופך את הדרישה הזאת לכזאת קיצונית. כן, זה כבר אנטישמיות, זה כבר נגד התורה. ויקרא מלך ישראל, ואז הוא אומר, ולא מנעתי ממנו, אל תשמע ולא תובה, כן, אז זה אחאב וסעב. עכשיו, ברגע הזה שכבר מדובר על השפלה לאומית, לא מדובר סתם על איזה, כן, שהוא עכשיו יהיה יותר חזק, או נשלוט, או נשלם לו מס. מדובר פה כבר על השפלה לאומית, ממש, אומר לו, עד כאן. כן, אז זה כבר לטובת אחאב. אם כי סירוב מנומס. אמרו למעלה, אמרו לאדוני, כל אשר שלחת עבדך בראשונה אעשה, כלומר להיות הנשלט אני מוכן, והדבר הזה לא אוכל לעשות. והלכו המלאכים וישיבו דבר, ואז כמובן שולח בן הדד ואומר, אין בעיה, כן, חבל לך על הזמן עם כל הצבא שלי, עונה מלך ישראל, דברו, אל יתעלל, חוגר, כמפתח. כן, אין בעיה, אז נצא לקרב. ניפגש בשדה הקרב. כן. עכשיו השאלה היא, אז באמת, מה קרה באמת בשדה הקרב? ואני חושב שכדי להבין מה קרה בשדה הקרב, צריך להיזכר בעוד שני קרבות שיש זה, שהיו בתנ"ך מעטים מול רבים. זוכרים איזה שני קרבות בולטים, מעטים מול רבים?
גדעון.
קרב קלאסי, נכון? ועוד אחד?
יונתן
ונערו. נכון, שני קרבות שעומדים פה ברקע. יונתן ונערו וגדעון. גם שם וגם פה אני רוצה להצביע על כמה נקודות זהות. מדובר תמיד על מעטים מול רבים. כאשר אתה מעטים מול רבים, אז אתה דבר ראשון חייב לשנות את התפיסה הצבאית שלך. זה ברור. אתה צריך להסתכל אחרת על הקרב.
שמשון.
מה? נכון. שמשון, אם כי זה לא היה קרב. כן? לא היה שום, כמעט שום שלב שאפשר להגיד, אבל היה צב מול צבא. נכון? זה מה שנקרא גרילה. אברהם. אברהם, נכון מאוד. אני חושב שאברהם הוא הקרב הראשון שככה, וזה מה שכתוב, ויחלק עליהם לילה. זה בעבדה, כן? זה אולי באמת, אברהם זה דוגמה באמת טובה. יכול להיות שאפשר למנות כאן את אברהם, אני אולי אזכיר, אז אני אנסה להגיד גם מה עשה אברהם, אבינו, כן. אם לא כתוב במפורש של הפסוקים, אפשר לנסות להציע. כשלא כתוב, אפשר להגיד הכל. כן, אז נציע, כמה, רק כמה נקודות מעניינות. דבר ראשון, שימו לב שתמיד המלחמה היא מול צבא מאוד גדול, זה מכריח כמובן נקיטה באיזשהו תרגיל, איזשהו משהו לא שגרתי, אצל גדעון זה ממש קלאסי, כן? הוא לא, אין שום מלחמה, הוא רק עומד. אחר כך הוא רודף, כן? זה מאוד בולט. גם אצל יונתן יש שם איזשהו תרגיל. הדבר השני שיש, זה תמיד הצבא הגדול בכל המקומות האלה, מאוד בולט שהוא היה מורכב מהרבה צבאות קטנים. מכמה צבאות קטנים? אצל גדעון זה מדיין ועמלק ובני קדם. אצל פלישתים מאוד בולט שזה היה כמה, גם כמה מסתנים פלישתים, אבל גם היה עברים, כן? הוא מודגש שנלחמים עם הפלישתים, היה שם. ופה זה מאוד מודגש, כן? שארם הם באים עם 32 מדינות, ונראה שהתוצאה של המלחמה בהמשך היא תהיה שמלך ארם יבטל את כל המדינות האלה ויחליט שאין, הופכים למדינה אחת גדולה. כן, וזה אולי לקח שהוא מסיק מהקרב, ולכן אני מפנה את תשומת ליבנו לדבר הזה. אז זה נקודה ראשונה. למה? כן.
אצל אברהם זה
אברהם.
ואצל אברהם, כמובן, שכחתי. ואצל אברהם גם, ארבעת המלכים, כן. זה כמובן. אז זה נקודה ראשונה. למה היא חשובה? למה היא קריטית? כי מה קורה לצבא שמורכב מהרבה צבאות קטנים, כן, ברגע של מלחמה? ברגע שכל עוד מנצחים, זה הולך מעולה. כשמפסידים, מה קורה? כל אחד לעצמו. כל אחד לעצמו. אני חושב שיש אולי מקום אחד בתנך שאוהב, זה לא משנה כרגע. בכל אופן, ברגע שיש עכשיו, ברגע שיש עכשיו איזשהו מצב של לחץ, אז עכשיו כל אחד בטוח גם לא סומך על השני. אי אפשר לדעת מה קורה, וזה דבר שחשוב להבין. כן, זה דבר שחשוב להבין, של מה שאצל גדעון זה מאוד מאוד בולט, כן, אני חושב. הדבר השלישי והאחרון שצריך לדעת פה, זה צריך איזשהו נקודה פסיכולוגית של יתרון לצאת ממנה. ונקודה פסיכולוגית יכולה להיות שתיים. אצל גדעון, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו בלילה אל מחנה מדיין, ומה הוא רואה שם, מה הוא מגלה? שהם מפחדים ממנו. כלומר, עצם זה שהוא מבין שכבר יש פחד במחנה מדיין, אז הוא רק צריך עכשיו...
לתקוף.
לא לתקוף, אפילו לממש את הפחד הזה, הוא לא צריך לתקוף. הוא רק יוצר איזה הפחדה כזאת, וזה כבר מתגלגל מאליו. אצל יונתן ונערו, גם כן, אותו עניין, אם כי, תלוי איך מפרשים שם את הפסוקים. יונתן אומר לנערו, אם כה יאמרו אלינו, דומו הדגיינו עליכם, אין, אז לא נעלה. אבל אם כה יאמרו, עלו אלינו, ועלינו עליהם. הסימן הזה, מפרשים כשהם כבר אומרים, זה לא סתם סימן. זה שאלה לגבי מה המצב שם באצל פלישתים. אפשר לפרש את הסימן הזה בשני אופנים, אבל איך שלא מפרשים אותו זה סימן שהוא בודק פסיכולוגית ואת המוכנות של אנשי הצבא של פלישתים. כן? אם אתה אומר, יש כאלה שפרשו שאם אתה אומר חכה, אם אתה מחכה שם, אתה אומר, אם הם אומרים, תחכו, אנחנו נגיע אליכם, אז זה סימן לכוננות גבוהה. כן? הם דרוכים. אם אומרים, יאללה, תרגן, בואו, בואו. אז סימן שהם לא מוכנים לקרב. בפשטות ככה עולה, כי כשהפלישתים רואים אותם, הם אומרים, הנה עברים יוצאים מן החורים, כן, הם מתייחסים אליהם בזלזול. כלומר, לפעמים יש ביטחון עצמי מופרז. אז או חרדה גדולה כן, שמביאה למימוש שלה, או ביטחון עצמי מופרז שאפשר לנצל אותו. לעניות דעתי, אצל אברהם אבינו, רק אני אומר בסוגריים, זה מאוד דומה למה ששמשון עשה, שגדעון עשה. כי זה כתוב, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדה ויקם. כלומר, מה, אברהם אבינו נלחם בלילה, הוא נחלק עליהם לילה, כן, הוא ועבדה ויקם. ואז הוא רודף אותם. אז כנראה, זה איזשהו פעולה.
זה הזה של הביטחון מופרז, כי הם היו ארבעה נגד חמישה.
היו ארבעה נגד חמישה, הם כבר ניצחו. הוא מנצל את החושך שבלילה, שלא יודעים עד כמה זה. אני מזכיר לכם שעד לפני 100 שנה, צבאות לא היו נלחמים בלילה. צבא הגנה ישראל הוא די חדשני בקטע הזה, אבל עד לפני 100 שנה לא היו עושים את זה.
לפני 30 שנה.
נכון, נכון, נכון. כן, נכון, זה דבר שהוא די חדש. לא נלחם בלילה, וגם היום אנשים לפעמים לא נלחמים בלילה, למרות שכאילו...
היום דווקא צהר.
אתם לא זוכרים, אבל אני זוכר שבמלחמת יום הכיפורים...
כן, כן. זוכר פשוט.
גם אני זוכר, זה מה שאני אומר. לענייננו, לא, באמת, אז זה באמת, זה ידוע, שהסורים היו עוצרים בלילה, כן, הם היו נלחמים, בלילה זה היה עוצרים. אין, אין מלחמה. וזה נקודה מאוד קטנה.
אבל היה דווקא צהל, כי הוא נלחם בעיקר בלילה.
בעיקר בלילה, בטח, אני יודעת, מי שיודע להילחם בלילה, זה יתרונות. הפחד, אצל הערבים יש פחד מובנה, כן, כאילו בלאום, זה משהו פסיכולוגי של נגד, מהלילה. וזה, כן, החיסרון שלהם. אבל באמת לילה זה היתרון, זה משרואים אצל אברהם, זה משרואים אצל גדעון. הדמיון במספר בין אברהם לגדעון, ועוד השוואות שחזר לו אורחים בין אברהם לגדעון, הסיפור עם הפסילים, ועוד, לא משנה, נראה לי שזה אותו רעיון.
גם אצל המכבים זה היה
שנחמו בלילה. אצל המכבים באיזה קרב? לא, לפנות בוקר, בבית צור? עם הזריחה.
לא,
באמאוס. באמאוס, נכון, באמאוס, נכון. קרב אמאוס, כן, לא לחימה פנים אל פנים, לא היה שם לחימה פנים אל פנים, אבל היה שם תרגיל אלי.
הקרב למה?
ההפך, היוונים ניסו שם להילחם
בלילה. הקרב למה, הקרב
למה, בבוקר.
לא היה קרב. באמאוס לא היה קרב בשום שלב.
הם עשו, ואז הם סוחקו.
לא היה קרב, היה תרגיל. אין, לא משנה כרגע. לקראת חנוכה לא נדבר על זה, אבל בכל אופן באמוס לא היה קרב ישיר, היה רק...
שישהו עשה בזה.
כן, בסדר, לא משנה כרגע, היה תרגיל מאוד זה, שבסופו של דבר הסתיים כמעט, כן, במרדף, אבל לא בקרב ישיר, לא בקרב ישיר. בכל אופן, לענייננו, אז פה, מה יש לנו פה? יש לנו פה צבא, זה, ובין אחאב, כן, אני חושב, ויומר אחאב במי, אז הדגשנו מקודם שפה כתוב ויומר אחאב, אז רד"ק אומר מאוד יפה, שבמי, כשהוא שואל במי, כלומר בזכות מי? הרד"ק כנראה שם לב לנקודה שפה כתוב ויאמר אחאב, פעם היחידה שהוא לא מלך, כן, הוא יודע, האיש פשוט יודע שקורא לעצמו אחאב וכאילו יודע שאין לו זכויות, כן, חז"ל גם הולכים בכיוון הזה בזכות מה צבאותיו של אחאב נוצחים, חז"ל גם כן אומרים בזכות שלא היה בהם דילטורים ועוד כל מיני דברים כאלה. בכל אופן, פשט המילה במי זה עם מי מי להתחיל, כן? מי יוביל. ואחר כך כתוב, ואחר כך שואל מי יאסור המלחמה, והוא אומר, אתה, זה לא מי איזה איש יאסור את המלחמה. יש שתי אפשרויות להילחם בארם. אחת זה להתבצר בתוך העיר, האפשרות השנייה זה לצאת אליהם. וזה מה שהוא שואל, מי יאסור המלחמה? אני אוהב, תשובה? אתה, כן? אתה תעשה את זה. כלומר, זה דורש מאחאב אומץ לב אדיר. יש לו 7,000 איש, כן? ולצאת להילחם בכל חיל ארם. הוא דורש להם לצאת החוצה. הנביא לא אומר לו איך. אז מעכשיו צריך, האחאב צריך לעשות את התרגיל. איך לבנות את התרגיל? יוצאים 232 נערי המדינות. אנחנו לא יודעים מזה נערי שרי המדינות. יש מציעים שזה בני תערובות כאלה, כן? שהיו, בן תערובת זה... שכל מלך שאחאב קבע שהיה שולח את הבן שלו, כן? או כמה אנשים, כמה ילדים שלו שיגדלו אצל אחאב, כדי שככה אחאב היה יודע גם שהוא לא ימרוד בו, יש אפשרות, ואז זה עוד מתקופת הזוהר של אחאב. על כל פנים, המפרשים פה מוצאים כמה אפשרויות, מה שבטוח שהמילה נערי שרי המדינות מצביעה על כך שמדובר בנערים, כלומר, לא חיילים מנוסים, וזה הדגש. בנערי שרי המדינות, יש פה תרגיל, והתרגיל מתבסס על נקודה אחת מאוד מאוד בולטת, והיא הביטחון המופרז של ארם. איך אני יודע שיש ביטחון מופרז לארם?
הוא
שותה, בטח השליחים כבר אמרו את זה, כן, הוא יושב שם ושותה, עם 32 איש אשר איתו, הוא יושב בסוכות, הוא לא יודע זה. עצם הדרישה, הדרישות שלו מאחאב מראות על ביטחון עצמי מופרז, כן? וזה מה שאחאב עונה לו, אל יתהלל חוגר כמפתח. אם יספוק אפר שומרון, הביטוי הזה אומר, כן, הוא בטוח שבגלל שיש לו עכשיו הרבה חיילים, אז הוא כבר ניצח את הקרב, ולכן הוא יכול לשבת ולעשות זה. אם המלך ככה, בוא נדמיין איך, איך זה ייראה אצל החיילים שלו, ובאמת זה בא לידי ביטוי, כן, כשהוא שיקור בפקודות שהוא נותן, תפסום חיים או חיים תפסום, הוא שיקור לגמרי, כן, הוא מזלזל, יוצאים 230 איש, החיילים גם מזלזלים. איך הם מסתכלים על ה-230 איש האלה? כן? אנשים יצאו משומרון, לא חיילים, אנשים. אנשים יצאו משומרון, גם החיילים מזלזלים. כן, והבן הדד לא מעלה על דעתו, כי, או מעלה על דעתו אפשרות, יכול להיות שהם יצאו למלחמה, אבל האפשרות הראשונה שהוא מזכיר שהם יצאו...
לשלום.
לשלום, מה זה לשלום? להיכנע. להיכנע, כן, זו האפשרות הראשונה שעולה בדעתו, חיים תפסום, לא צריך אפילו להילחם, גם אם יצאו למלחמה, חיים תפסו, אז מה זה אומר? שהשומרים עכשיו ניגשים אליהם, או החיילים ניגשים אליהם עם הנשק, עם הנשק נצור. כן, בדיוק, ככה, בית לי, ככה, זוכרים, ראיתם פעם מילואים איך הוא הולך עם הנשק, ככה? כן, בדיוק, בית לי סבבה, זה בדיוק ככה. היה פעם, היה פיגוע, בשנות ה-80 המאוחרות, היה איזה שוטר בירושלים, אז עוד לא היה מודעות לכל איזה הוראות פתיחה באש וזה, והיה איזה פיגוע עם איזה ערבים, סכין, דקר איזה שלושה אנשים בבקעה. ואחד השוטרים בא לעצור אותו. אז השוטר, כן, הרה לו עירייה אחת ברגל ובא לעצור אותו. הערבי הרים את הסכין, דקר אותו, הרג אותו במקום. כן, זה כאילו, לא היה מודעות לזה, כן? ברור שיש הוראות פתיחה באש, אסור להרוג, רק לירות ברגליים. זה היה המקסימום שהיה הפתעה, שם נגמרות הוראות פתיחה באש. כן, אז אתה לא, זה בדיוק מה שיש כאן, חיים תפסו. זה הוראות הפתיחה באש, איך שלא יהיה, תתפסו אותם חיים. אז כולם, אם זה ככה, אז אנשים, וגם מראש הזלזול הראשוני, חיל הרע מגיעים, כל אחד, 230, כל אחד הורג את האנשים, את האיש שמולו, ומאותו רגע זה ניצול הצלחה. יייבין טוען שזה ניצול הצלחה לאורך ואדי פארה. פה כדאי להכיר קרב אחד בהיסטוריה, לא מההיסטוריה הרחוקה, הקרב של הבריטים נגד הטורקים ב-1917, הבריטים ב-1914. משהו שם בסוף מלחמת העולם הראשונה, אני לא זוכר בדיוק את השנה. הבריטים כובשים את הארץ, עוברים את קו האוג'ות, עכשיו הם מגיעים לאזור שכם, והם נלחמים נגד הטורקים. הם עושים... מה? קו האוג'ות זה היה... הטורקים ביצרו את קו שתי האוג'ות. יש אוג'ה לצד מזרח, האוג'ה שיורדת מכוכב השחר. בסדר? ויש האוג'ה, זה השם השני של הירקון. קו האוג'ות, הן נפגשות אחת מהשני. כן, שני נחלים שיורדים אחד מזרח, אחד מערבה. וזה היה הקו שעליו התבססו הטורקים. נכון. ואז הבריטים חוצים אותו, והצבא העות'מאני הנסוג התבסס באזור השומרון. הבריטים רק הבריטים עשו איזה תרגיל של הטעיה, שכאילו הם תוקפים את אזור שכם, והטורקים ניסו להבריח את כל הצבא, כדי לא להפסיד את הצבא שלהם, ניסו להבריח את כל הצבא דרך ואדי פארה, דרך ואדי נחל תרצה. והצבא הבריטי השתמש רק בחיל אוויר. הוא ירה בסוללה של כמה מטוסים, צוות של כמה מטוסים ירד על הפתח של הוואדי, פגע בכמה, זה מי שמכיר את נחל תרצה, הוא נחל מאוד מאוד צר וארוך, ואפשר לעולה מעמק סוכות עד שכם. והבריטים חסמו את היציאה. ומאותו רגע התחולל טבח. רק מטוסים. פשוט טסו מעל הוואדי, אי אפשר לעשות, שני הצדדים זה הרים מאוד גבוהים, כן? הר כביר, מי שמכיר, 800 מטר מעל, צד אחד. כן, תמון בצד שני. כן, זה קיצור, זה הרים ככה, ובאמצע הטורקים עם התותחים והעגלות וזה, פשוט טבחו בהם. טבחו את הצבא הטורקי, חסמו את הכניסה. זה מה ש... יייבין טוען שזה מעין, בערך זה מה שקרה. כלומר, שברגע שאתה רודף אחרי צבא שנסוג בתוך ואדי, כן? תחשוב מה זה, הם רומסים אחד את השני. זה ואדי צר, יש דרך רק שביל צר. כן, יהודה המכביר עושה את זה. זה תרגיל רגיל. הם בורחים לכיוון עמק סוכות, אולי כי שם יושב בן הדד, כן? ואתה טובח, פשוט רק לטבוח בהם. מנוסה, 2 או 30 מלאכים, כל אחד יורה בשני כי הם לא מכירים אחד את השני ואף אחד לא בטוח שהוא שני יעזור לו. זה מה שקורה, אותו דבר גם אצל גדעון. ברגע שיש, שיש מהומה, כל אחד לעצמו. וזה מה שככה יייבין מסביר פה את הקרב. ייתכן, לא ברור, אי אפשר לדעת מהפסוקים, כתוב ויקו איש אישו וינוסו ארם וירדפה מישראל וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים ויצא מלך ישראל ויח את הסוס ואת הרחם ויקו הארם מכה גדולה. אנחנו נעצור בזה, פעם בה נמשיך את הקרב השני.